הרב בני לאו.
משלי פרק כ"ח ממשיך במידות האדם, וכאן הוא אומר לנו בפסוק י"ג, מכסה פשעיו לא יצליח, ומודה ועוזב ירוחם. נדמה לי ששלוש המילים האחרונות הרבה יותר מפורסמות מהארבע הראשונות, אולי נתחיל בהם. מודה ועוזב ירוחם, זה ביטוי ליכולת האדם לתקן. יש סליחה בעולם, יש רחמנות גם בעולם. הרחמנות הזאת ירוחם באה כשאתה רואה אדם שבאמת בכנות מודה ועוזב. המודה ועוזב זה שתי דרגות. בספר הושע נאמר לנו בנאום התשובה הגדול שלו, של שובה ישראל עד השם אלוהיך, כי חשלת באבוניך, קחו עמכם דברים ושובו על השם. זאת אומרת, יש שלבים, הרמב״ם בנה על זה את הלכות תשובה שלו, שאדם צריך להכיר בחטאו, צריך להצטער על חטאו, צריך להתוודות על חטאו, ולעזוב אותו לקבלה לעתיד. וכאן בשלוש מילים אומר משלי את הכל, מודה ועוזב ירוחם. זאת אומרת, אם אתה עושה את השלב הראשון של מודה, זה שלב הידיעה ושלב הוידוי. שני הדברים הללו גם יחד מופיעים במילה מודה. אני גם יודע, אני מודה על הפשעים שלי, גם עוזב אותם. זאת אומרת, מקבל את זה לעתיד. אנחנו בני האדם שעומדים מול האדם שמודה ועוזב, אנחנו מצווים לקיים את הירוחם. זאת אומרת, לסלוח, לוותר, לרחם. הדבר הזה הוא נורא פשוט. מופיע אצל ישעיהו למשל, יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו, וישוב אל אדוני וירחמהו, ואל אלוהינו כי ירבה לסלוח. הרחמים האלה זה במובן של אהבה, רחם כמו אהבה בשפה הארמית. מודה ועוזב ירוחם, זאת אומרת, אפשר לשקם את החטא, אפשר לחזור לעולם של אהבה. ונדמה לי שזה מאוד מאוד פשוט כאן בחלק האחרון של הפסוק, מודה ועוזב ירוחם. אבל מול מה זה עומד? זה עומד מול הרישה של הפסוק שאומר, מכסה פשעיו לא יצליח. זאת אומרת, אם אדם מנסה להעלים, אדם מנסה להסתיר, אדם מנסה לחיות בהדחקה, במקום המודה, במקום העוזב, יש מכסה. אדם שחי בכיסוי, אדם שחי בהכחשה, אין לו שום סיכוי לצאת מזה. האדם הזה לעולם לעולם יישאר בתוך עולם הכסות, בתוך עולם ההכחשה, בתוך עולם החטא, והחטא הזה ירדוף אותו. ירדוף אותו, צריך לומר, עד יום מותו. אולי זה המקום להעמיד כאן על ראש הדגל את דמותו של יהודה, הדמות של יהודה מספר בראשית, שניצלה בזכותה של תמר. תמר, אותה כלה שלקחה בעורמה את זרעו של יהודה, ויהודה רואה אותה בהיריון ואומר, הוציאוה ותשרף. הוא רוצה לשרוף אותה על החטא הזה, על החטא הזה שהיא נכנסה להיריון במקום שהייתה צריכה להיות שמורה לבנו. וברגע הזה שהיא מוצאת להורג, היא יודעת שהוא האבא. היא, ורק היא יודעת את זה, אפילו יהודה עצמו עדיין לא יודע את זה. ואז ברגע שהיא מוצאת להורג, היא לוקחת את הסימנים, החותמת והפתילים והמטה, ואומרת לו, הקר נא. הקר נא למי החותמת והפתילים והמטה. ואז יש רגע של מבחן. מה יעשה יהודה? האם יהודה יכחיש הכל בתוכו? הרי זה רק בינה לבינו. תראו את התמונה המדהימה הזאת. היא לא מגלה לאף אחד. היא שולחת אל חמיה. היא אורזת חבילה שבתוכה יש את כל הסמלים שבעצם מסגירים את היותו האיש שהביא את זרעו לה. והיא לא מגלה לאיש, רק אליו. ואומרת לו את המילים, הקר נא. הקר נא, למי החותם את הפתילים והמטה? אומרת, עכשיו אתה תחליט. אתה רוצה לחסות את הפשע? אני אומרת לך, תלך הלאה, לא תצליח. אבל אם אתה עכשיו תהיה מודה, אתה תצמח. וזה הרגע שכתוב, ויקר יהודה, ויומר צדקה ממני. הרגע הזה, זה המודה של יהודה, שהופך להיות לראש כל השבטים. יהודה המודה, יהודה זה שקומתו עלתה בזכות תמר, היא זאת שהעמידה אותו על מלכות, זה נקרא מודה. והחלק הראשון, מכסה פשעיו, זה הרגע של המבחן, שאולי אני יכול להעלים עין, אולי אני יכול דווקא לא לגלות את הפשע. הדבר הזה לכאורה נורא פשוט, כאן, בספר שלנו, במשלי כפחת, המשוואה פשוטה, מכסה פשב לא יצליח, מודה ועוזב ירוחם. אבל באופן מאוד מאוד מעניין, מלמדת אותנו הגמרא במסכת יומא דף פיוו בענייני יום הכיפורים, מלמדת לקרוא את זה בצורה קצת יותר מאתגרת. היא מעמידה זה לצד זה שני פסוקים. פסוק אחד אומר, אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה. שימו לב לפסוק הזה, אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה. ומול הפסוק הזה, אומר מכסה פשעיו, לא יצליח. ושואל התלמוד, איך זה מסתדר? האם אני אומר, טוב לחסות, אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה, תחסה על החטא, אל תגלה, אל תפרסם, או שאני אומר מכסה פשעיו, לא יצליח. מה נכון יותר? התשובה של אותו חכם בתלמוד מופיעה על הסוגיה שם, אומר כאן, כאן בחטא מפורסם, כאן בחטא שאינו מפורסם. שהתשובה אומרת, אם החטא הוא מפורסם, אז לא יעזור לך הדחקה, מתישהו זה יתנפץ לך בפרצוף, יותר טוב שאתה תנהל את הוידוי, מאשר האויבים שלך יעשו וידוי הריגה. זה נקרא חטא מפורסם, ואם החטא לא מפורסם, מה אתה מתחיל עכשיו להחצין את החטאים שלך? אתה עושה רייטינג מהיותך בעל תשובה? אתה עושה מסיבת עיתונאים עם איזה קלטת לוהטת? תחסה את זה, תעשה את התיקון בינך לבין מי שחטאת לו, אל תעשה את זה בפרסיה. זאת ההצעה של התלמוד, לאמת בין אשרי נשוי פשע כסוי חטאה לבין הפסוק שלנו של מכסה פשעיו לא יצליח. יש תשובה אחרת שאומרת עבירות שבין אדם לחברו ועבירות שבין אדם למקום. כאילו עבירות שבין אדם למקום זה אינטימי, זה דברים שאתה קלקלת בעצמך, אז תתקן בעצמך. דברים שקלקלת ברבים בחברה, תתקן בעיני החברה. הקריטריון לפרסום הוא, לפי התשובה הראשונה, מידת הפרסום, מפורסם לא מפורסם. במקום של חטא מפורסם, אז צריך לעשות את זה בפרסום. במקום שזה צנוע, תשאיר את הצניעות. לפי הפירוש השני, זה סוג החטא. בעניינים חברתיים, ראוי לפרסם. בעניינים שזה בן אדם למקום, תשמור על הצנאה, תשמור על הכיסוי ולא על הגילוי. וכך מסכם הרמב״ם את הדבר הזה, בספר שלו, בהלכות תשובה. פרק ב', צריך לפרוט את החטא, אומר הרמב״ם. שבח גדול השב שיתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם ומגלה עבירות שבינו לבין חברו לאחרים ואומר כן חטאתי לפלוני עשיתי לו כך וכך והרי נשב ומתנחם וכל המתגאה ואינו מודיע אלא מכסה פשעיו אין תשובתו גמורה שנאמר במשלי כפחת מכסה פשעיו לא יצליח אבל הרמב״ם מצמצם את הפסוק שלנו ואומר, במה דברים אמורים בעבירות שבין אדם לחברו, אבל בעבירות שבין אדם למקום אין צריך לפרסם עצמו ועזות פנים עם גילה, אלא שב רק לפני האל ברוך הוא, ופורט רק לפניו את חטאיו, ומתוודה עליהם לפני רבים סתם, כלומר בלי לגלות, וטובה היא לו שלא נתגלה אבונו, שנאמר, אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה.